אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, שמי דוקטור גילי קוגלר מאוניברסיטת סידני.
שלום דוקטור גילי קוגלר, ברוכה הבאה שוב ל-SBS. רציתי לדבר איתך על חג הפסח. המומחיות שלך זה התנ"ך. רציתי לשאול אותך על ההגדה של פסח עם הסיפור התנ"כי. בשבילי חג הפסח מספר למעשה את סיפור לידתו והתהוותו של העם היהודי, מעם של עבדים, נבחר העם היהודי על ידי הקדוש ברוך הוא להיות עם סגולה, כדי לתת לו את התורה ולהעביר באמצעותו את האמונה באל אחד לכל האנושות. עכשיו, עוד דבר, החג הזה מכיל את כל המרכיבים של ההוויה היהודית, הגלות, הסבל, האמונה, יש שם המון ניסים, החירות, הגאולה, מתן תורה, אבל זה חוזר לאורך כל ההיסטוריה היהודית. בשבילי סיפור יציאת מצרים, זה יכול להיות סיפור שבבל, אפילו בימינו, סיפור הגאולה של חזרה לארץ ישראל. אני דיברתי המון, מספיק, עכשיו הגיע התור שלך. רציתי לשאול אותך על הסיפור התנ"כי של יציאת מצרים.
אחרי שמספרים על עם שהתחיל לחיות ולהתרבות במצרים, מתחיל בלידתו של משה, בבחירה שלו, הקצת מפתיעה, על ידי אלוהים, שמבקש ממנו בסופו של דבר, אחרי נס שהוא עושה או התגלות, ללכת ולגאול את העם, להיות השליח שיוציא את העם מהמצב שבו הוא נמצא, ויקח אותו לארץ המובטחת לו. כך מתחיל הסיפור. מעניין שהסיפור הזה לא מופיע בצורה הזאת בשחזורים שלו, בהתייחסויות אחרות בתוך התנ"ך ולסיפור של מצרים. זאת אומרת, אנחנו לא, כמעט ולא שומעים יותר על העבדות. אנחנו כמעט ולא שומעים על הסבל שישראל עברו במצרים. בעצם את סיפור העבדות ואת סיפור הסבל והניצול והשיעבוד, אנחנו שומעים במיוחד, בעיקר דרך סיפור האגדה.
מה ההבדל בין סיפור האגדה לסיפור התנ"כי?
אז בעצם שני דברים מרכזיים. אחד זה שכמו שאמרתי, על העבדות אנחנו שומעים בעיקר בצורה יותר מפורטת, עם דגש ועיסוק מרכזי בו, אנחנו שומעים בהגדה, אבל האגדה לא מזכירה אפילו לא במילה אחת את משה. ועוד שמשה הוא דמות כל כך מרכזית בכל ספרי התורה, חוץ מבראשית, בעצם משמות ועד דברים, הוא מוביל את העם ביציאה הזאת שלו, פשוט נוכח תקד, אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל פשוט לא מוזכר אפילו לא כשליח. יותר מזה, ההגדה אומרת, לא בידי מלאך, לא בידי שליח, עם ישראל הוצא ממצרים לידי אלוהים בלבד.
למה יש הבדל בין הסיפור של ההגדה והסיפור התנ"כי?
כנראה שצריך למצוא את הסיבות לכך בנסיבות ההיסטוריות והנסיבות הפוליטיות שבתוכן ההגדה נותרה. היא נוצרה באופן הדרגתי, בתקופה שכבר לא היה בית מקדש, כבר לא היה יותר תוקף לקונספט הזה של קורבן הפסח, עלייה לירושלים ולקרבה בחג הפסח, והיא נוצרה לצד הביסוס של כל מוסד התפילה וההתקהלות, מילים שהחליפו עבודה קורבנית, עבודה של קורבנות. צד זה היו עניינים פוליטיים או תיאולוגיים ופוליטיים בתקופה, ואולי אחד הדברים המרכזיים זה הכינון של המיתוס הנוצרי. אז אחת ההשערות שאני די מקבלת היא שהנרטיב שהאגדה של פסח מספרת, הנרטיב הוא במובן מסוים פולמוס עם הרעיון של גאולה בידי אדם אחד, שזהו ישו.
מעניין. למעשה האגדה זה אמצעי שימור בעל יעילות מופלאה של סיפור יציאת מצרים, כי אנחנו מצווה עלינו לספר בכל דור ודור, לילדים, לשבת כל הערב, ויש אפילו נוסחים מסורתיים של אמירה ושירה ואכילה ושתייה וקושיות ותשובות, שזה הכל יחד מצטרף לאגדה של פסח, שזה כל כך חשוב לנו, זה הזיכרון הלאומי שלנו, בתוך ההגדה של פסח. אבל מה כן נכנס בתוך ההגדה מהתנ"ך?
זה מזכיר לי שיש לי חבר שקורא להגדה של פסח חוברת הפעלה. הוא אומר שזה כמו חוברת הפעלה של מכונת כביסה, וצריך בעצם להכניס לשם את התוכן שלא נאמר, אבל מוזכר בראשי פרקים, או בעצם נותנים לנו את המסמך שלתוכו צריך לצקת את התוכן. כי אם בעצם מסתכלים על מה ההגדה כוללת, היא בעצם כמעט ולא כוללת סיפור. אנחנו מכירים את מה נשתנה, את ארבעת הבנים, מה שעושים עם עשרת המכות והיין, שתייה של היין ועשרת המכות, הם מכירים קטע כמו הלחמה ענייה, ויש עוד ציטוט אחד קטן, יש בעצם ציטוט אחד מרכזי קטן מהתנך, מספר דברים שנקרא ארמי עובד אבי. ושם בעצם בשלושה פסוקים המצטטים האלה מנוקז כל פור השיעבוד והגאולה, והוא בעצם התוכן המרכזי של סיפור שאותו מספרים בחג הפסח. בעצם, חוץ מההנחיות של קדש, אורחת, וכל הדברים שצריכים לעשות בליל הסדר, כמעט ואין תוכן ממשי של סיפור בהגדה.
תסרת המכות, הם כן מופיעים בהגדה, אבל בעניין של לגלות סימפתיה לאויב.
ככה את מרגישה? ככה את מנתחת את זה?
בהחלט. למה טובלים את האצבע ביין ומוציאים, אומרים דם, צפרדיה, קינים, הרוב, לא אומרים את זה מתוך שמחה כזאת גדולה שהאויבים שלנו סבלו.
מעניין, זה עומד בניגוד לצד האחר בהגדה שאומר שפוך חמתך על הגויים. אמנם הציווי מיועד אולי לאל, זאת אומרת, לא, אין כאן אולי עידוד לקולקטיב לשפוך את חמתו על הגויים, אבל בהחלט יש נרטיב של בכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אז זאת אומרת, אין כאן רק סיפור אחד שנגמר בהיסטוריה ברגע מסוים אחד בעבר, אלא ממש שחזור של החרדה או שחזור של המציאות הקורבנית הזאת שהעם היה נתון בה, לפי הסיפור, כשהוא היה במצרים. מה שאת אומרת מוכר מהשיח היהודי. בהחלט יש מדרשים שאומרים למשל, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה, אומרים חזל על על טביעת כשהמצרים טובעים בים סוף, אבל בהגדה של פסח האמפתיה היא רק מי שרוצה להכניס אותה, אני חושבת. יכול להיות שזה מה שאת חווית, אבל מבחינת הנרטיב בהחלט יש עיסוק בכך שהגויים צריך בעצם לנקום בהם.
ומה הסיפור של אליהו הנביא והקשר שלו לסיפור התנכי?
וואו, קשר רופף מאוד. אני חושבת שזה באמת תרומה, אחת מהתרומות של חז"ל. אליהו הנביא עובר שינוי גדול מאוד בדימוי שלו מהמקרא למה שאנחנו מכירים בליל הסדר. אליהו הוא נביא מאוד זועף, כועס, קנאי, אלוהים קורא לו קנאי, לפי הסיפור בספר מלכים, מפטר אותו מהתפקיד שלו בשל הקנאות החמורה הזאת. אוקיי, יש הערה אחת בסוף ספר מלכי בתנך, שאומרת שאליהו הנביא יבוא יחד עם השלום, זאת אומרת איזושהי הערה חיובית של היעדר מלחמות שנקשרת לאליהו הנביא. ויכול להיות שעל בסיס האמירה הזאת, חז"ל אימצו את הדמות הזאת והפכו אותה, ובעצם שיפרו אותה, או הפכו אותה לחיובית, מדמות שמגיעה שרה שלום.
אנו משוחחים עם דוקטור גילי קוגלר, ואתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית, ברחבי אוסטרליה, עם ניצה לורנסטין. דוקטור קוגלר, כמומחית לתנך, את רואה את סיפור יציאת מצרים כהיסטוריה שחוזרת על עצמה? ככה אני רואה את ההיסטוריה של עם ישראל בכל הדורות. הרי זה סיפור שלפני 2000 שנה, לצאת משעבוד לגאולה, והיו לנו גם שעבודים אחרים וגאולות אחרות. היה לנו את הגאולה הראשונה מהבית הראשון, גאולה השנייה את הבית השני, ויש לנו, קוראים לזה את הבית השלישי, מדינת ישראל כיום. גם את רואה את הציפור יציאת מצרים כההיסטוריה של עם ישראל שחוזרת על עצמה?
טוב, אז קודם כל זה באמת עם עם סיפור מדהים. אם נרצה או לא נרצה, הוא באמת חוזר על עצמו. אני לא יכולה לחוות דעה האם יש כאן איזה משהו מכוון או מכוון, אבל אני יכולה להגיד איך אנשים התייחסו לזה באופן דתי או תיאולוגי ואפילו אינטלקטואלי. בעצם כבר בתנך רואים איך העם מספר את הסיפור כדי לשחזר את הסיפור. זאת אומרת, רגע הסיפור, מהרגע הראשון של סיפור יציאת מצרים, יש לו מטרה פדגוגית של הזדהות.
גילי קוגלר, חג שמח ורב תודות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.